צהריים טובים, אנחנו... עובד? אנחנו נמצאים בחצי השני של פרק ט' פסקה ח'. הייתה לנו איזושהי הפסקונת, אז רק נזכר. פסקה ח', יש שהנשמה, כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, מתעצבת כשהיא עוסקת בפרטי הלכות. והיא מרגשת אז את מצריה, שהיא נסגרת אז בהם, אבל אין רפואתה באה על ידי ביטולה מהתורה המעשית, כי אם על ידי הכשרת רוחה להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים אל עושר מקורו הרוחני, כל זה כבר עסקנו. וכאן הרב אומר שישנן באופן כללי שתי דרכים, כיצד באמת הפרטיות, כל לימוד פרטי, הלכתי, יואר מהאור הכללי. שני כיוונים. ההרמה הזאת, כיצד הדברים מתרוממים, כיצד אדם מתגבר על העצבות שלו, כמו שראינו, הצער שקיים אצל האדם כשהוא עובר מתלמוד לתלמוד, ההרמה הזאת נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב, ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה, ההולכת ומסתעפת מהזרחות העליונות של דעת השם. כלומר, כאן הרב נוגע בשתי, אם אפשר לומר, שני כיוונים רוחניים כאלה, שלפעמים, כדי באמת לזהות את הערך הפנימי בכל פרט, צריכה להיות איזושהי הברקה. התכונה של הברק, הרמב"ם אומר במורה נבוכים בהקדמה, שהתכונה של הברק, שהוא מבריק ונעלם, כלומר זה חד פעמי כזה, אדם לא יכול לנווט לאור ברקים. אדם יכול לנווט באור יום, אדם יכול לנווט לאור פנס. אבל לאור ברקים אדם לא יכול לנווט, כי התכונה של הברק שהיא נעלמת, הוא קורא לזה רצוב השוב. זאת התכונה של הברק. אז גם כשאנחנו מדברים על הברקה, הברקה שכלית, אין הכוונה איזשהו לימוד ככה עיוני, שיטתי, מסודר. אלא לפעמים הרמה הזאת, כשהפרטים האלה מעציבים אותנו, צריכה להיות איזושהי הברקה. הברקה כלומר איזשהו מבט שכלי, איזושהי הבנה שכלית שהיא בחינת ברק. לפעמים אנחנו יודעים את זה על עצמנו, אדם עוסק באיזושהי סוגיה, הוא תקוע, פתאום טק, נפתח לו הסגר הזה, כן, המחסום הזה נפרץ. אז יש מציאות כזאת של הברקת שכל טוב, כלומר שהאדם מגיע לאיזושהי תובנה, מאיזושהי, הייתי אומר אפילו ברמה קצת רוחנית, איזושהי הערה רוחנית שנזרקת בו, איזושהי הברקה כזאת. אז הרמה הזאת נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב. כמובן, השכל הטוב הזה זה לא אומר שהוא לא למדני, הוא לא עיוני. זה ברור שהוא עיוני. זה ברור שהוא הגיוני. זה ברור שהוא בא עם הרבה מאמץ מצד האדם. אבל הקדוש ברוך הוא פתאום, מתוך המאמץ של האדם, מבריק לו איזושהי הברקה שהרבה מעבר למאמץ שלו. לפעמים זה קורה, לפעמים אנחנו זוכים לזה. הרמה הזאת נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב, ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה, ההולכת ומסתעפת מהאזרחות העליונות של דעת השם. אם הברקת שכל טוב זה קשה לנו, אז גם בחומר הביטוי הזה, הרגשה פנימית עמוקה, הולכת ומסתעפת מהאזרחות העליונות של דעת השם. טוב, אם הרב קוק כתב את זה, אז כנראה שהוא השייך למדרגות האלה, שאיזושהי, המילה אינטואיציה היא לא נכונה, אבל איזושהי אינטואיציה פנימית מאוד עמוקה, הכרה פנימית, נשמתית, רוחנית, כלל כללית כזאת, שאומרת לך זה זה. חשוב אולי להזכיר כאן את מה שמובא בשם החתם סופר, דברים מפורסמים. החתם סופר אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר כשלומדים הלכה והגדה, לא לערבב אחד את השני ולא לעשות כליים אחד עם השני. זה דברים מפורסמים. אבל הרב ציודה בעצמו, כשהיה מביא את החתם סופר הזה, אז בעצמו, גם זה מובא באור לנתיבתי, הוא היה אומר שמה שאמרנו שהגדה והלכה זה הרכבת כליים, זה בתנאי שאנחנו עוסקים בפרטים. כלומר, אדם לומד איזשהו פרט מסוים, והפרט הזה יש לו גדר, אז את הגדר הזה צריך להגדיר. זה צריך להיות מדויק. זה לא יבוא ממקום של איזושהי סברה אמונית, פנימית, או איזושהי הרגשה פנימית, עמוקה, רוחנית כזאת, או איזושהי הברקת שכל טוב. כאן צריך מאוד מאוד להיזהר. אבל בשורש הפנימי של הדברים, כלומר, בחיבור העצמי של הדברים, ברור שאין כאן כליים. אלא זה דבר אחד. שאלתי פעם תלמיד חכם, איפה הקו עובר? טוב, אוקיי, אז רב ציודה אמר ככה, שבפרטים זה כלאיים, אבל בשורש הראשוני האחדותי זה ודאי אחד, אין כאן כלאיים, הפוך, צריך לחבר. איפה הקו עובר? איך אדם יודע אם הוא חי בכלאיים, הוא חי בסוד השם. איך הוא יודע? אז הוא סיפר לי שהוא שאל פעם את הרב ציודה את השאלה הזאת, והרב ציודה אמר לו שתלמידי חכמים אמיתיים יודעים איפה הקו עובר. כלומר, אם אתה שם, אתה שם. אם אתה יודע, אם אתה נמצא במדרגה הזאת של היחס בין הפרט לכללים, בין הפרטים לכלל בצורה נכונה, אז אתה יודע להבחן איפה הסברה הפנימית הזאת או ההברקה הנשמתית הזאת היא עזיות ודמיונות, ואיפה באמת זה שורש העניין, זה שורש הסוגיה. כמובן כאן דברים עמוקים מדובר. אבל בכל אופן, ודאי שאנחנו במדרגתנו צריכים להיזהר מהכיליים האלה, אבל לדעת שבשורש הדברים ודאי זה אחד. המקור הוא אחד סך הכל. בסופו של דבר. אז לכן, ההרמה הזאת נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה, ההולכת ומסתעפת מהזרחות העליונות של דעת השם, ולפעמים מתקבצים יחד שני הכוחות, של הברקת השכל ואור ההרגשה. זה בא גם מהמקום השכלתני וגם מהמקום הפנימי, לא הרגשי, אלא הפנימי, להשפיע על הרטבת הפרטים המעשיים עד שימלאו דשן עונג. יכול להיות אולי שהפסקה הזאת היא קצת רחוקה מהמציאות שלנו, כי אנחנו רחוקים מהמדרגה הזאת. אבל אני חושב שלפעמים, גם אנחנו, אנשים קטנים במדרגתנו, לפעמים זוכים לאיזושהי הערה רוחנית כזאת, שהיא הבנה יותר עמוקה, הבנה יותר פנימית, שאתה עוסק לפעמים בסוגיות של כל כך פרטניות וכל כך נקודתיות וכל כך סיטואטיביות כאלה, פתאום איזה אור, איזושהי הברקה כזאת, זה, ברוך השם, לפעמים אנחנו גם זוכים אולי ברמה מסוימת לזה. ולימוד האמונה, אם אפשר לומר, אדם שלומד הרבה אמונה, הוא מתחיל להתרגל למבט כזה על הדברים. כמובן, כמו שאמרנו, צריך הרבה הרבה זהירות בעניין הזה. שלא יהיה כליים. ולפעמים מתקבצים יחד שני הכוחות של הברקת השכל ואור ההרגשה להשפיע על הרטבת הפרטים המעשיים, עד שימלאו דשן עונג. באופן שתהיה הנשמה בלתי משוממת מלשון שממה, כלומר מלשון שחלק מצדדיה לא מופיעים, ועוסקה בהם כי היא מתרחבת ומתעדנת. כמובן, כאן כלל גדול מאוד שהרב חוזר על זה הרבה פעמים באורות התורה. השכל המבריק הזה וההרגשה העליונה הזאת, זה לא יבוא משום מקום. לא מדובר על IQ ולא מדובר על איזושהי התלהבות רוחנית כזאת אחד פעמית, אלא מדובר על מדרגה רוחנית שהולכת ונקנית לאורך תהליך ארוך, מאמץ קשה, נפילות בדרך. הצלחת ההרמה הזאת קשורה עם המצב המוסרי של הנפש ועם צירופה הרוחני הבא על ידי העסק התמידי, צירופה מלשון לצרוף כסף, כלומר ניקיונה הרוחני, הבא על ידי העסק התמידי במעמקי הרוחניות הבהירים ובלתי מצומצמים. כלומר, זה לא איזה דבר שבא משום מקום. האדם שעושה את התהליך שלו, את התהליך המוסרי שלו, התהליך הלימודי שלו, הלימודי בצדדים יותר רוחניים, כמו שהוא כאן כותב, במעמקי הרוחניות הבהירים ובלתי מצומצמים, אז לאט לאט הקדוש ברוך הוא מבריק לו איזושהי הברקה. שמעתי אפילו פעם, רק כדי לחדד את העניין, שמעתי פעם, לא פעם, הרבה פעמים, הרב צוקרמן, שהנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד עקרונית. הוא אומר באופן עקרוני, שכשאדם יגיע לחידוש של תורה, זה לא בא מהשכל שלו. זה בא ממקום יותר גבוה. כלומר, זה בא מהמקום היותר פנימי שלו, יותר נשמתי שלו. בין אם זה מופיע בצורה של רגש פנימי, בין אם זה מופיע בצורה של הברקה שכלית. זה בא ממקום אחר לגמרי. ולכן תמיד הוא מזכיר את בעל החסד לאברהם, שאומר שאם אדם יש לו קושייה בלימוד, זה סימן שיש לו חטא. כלומר, קושייה בלימוד זה לא איזושהי חוסר הבנה שכלית. זה לא האדם לא העמיק מספיק, אז מחר הוא יעמיק עוד יותר, אז הוא יגיע לתירוץ. לא. האדם שיש לו קושייה בלימוד, זה מראה שיש לו חציצה רוחנית. יש לו חציצה רוחנית, אז גם השכל שלו כרגע חסום. הוא לא מבין, כי הממד הרוחני שלו חסום. אז כל קושייה בלימוד זה בחינת חץ, זה בחינת חיסרון, חיסרון רוחני, חיסרון פנימי. ממילא כשאדם מסיר את החיסרון הרוחני הזה, על ידי צירוף הנפש, על ידי התעלות המצב המוסרי, על ידי תוספת יראת שמיים, על ידי התמדה בתורה, על ידי כל מה שצריך האדם לעשות, אז ממילא יש אפשרות אולי שהוא ייפתח יותר להברקות שכליות ולהכרות פנימיות כאלה. אבל באמת, מצד האמת, כל חציצה בחוסר הבנה, זה חציצה פנימית, זה לא חציצה שכלית. זה לימוד גדול העניין הזה, שכשאנחנו לפעמים מרגישים קצת תקועים בלימוד, אז כמו כותב הרב בתחילת הדברים, עסקנו בזה בתחילת אורות התורה, בתחילת פרק ו' באורות התורה, שאדם צריך לעשות תשובה. נקרא רק את זה ונסיים. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. יש הרבה הסברים לפסקה הזאת, אבל לפי ההקשר הזה, ככל שאדם פותח את עצמו לאינסוף האלוקי, ככל שאדם, אם אפשר לומר, מסיר מעצמו את המחיצות הגשמיות, ממילא הוא ייפתח יותר להברקות האלוקיות, שיופיעו אצלו בנשמתו ובשכלו. הפסקה הזאת גבוהה, גדולה, אבל כל אחד במדרגתו יכול לפחות לדעת את זה ואולי להתחיל להתקרב לזה.